ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו באמצע פרק רביעי. אני לא שומע. כן. הרמח"ל עבר לפחותים. לעקוץ אותם במרכאות, שאדם בסוף השלמות שלו מול עצמו היא חשובה לו. למה? למה זה מטריד אותו? כי בסוף הוא קצת משווה את עצמו לאחרים. אז זה לא כמו הראשון, הראשוני הוא לא משווה את עצמו לאחרים, והם רוצים שלמות. הסוג השני רוצה להגיע לזה מדרגה, אבל זה מטריד אותו קצת, אז הוא מנסה לעקוץ אותם על הנקודה הזאת. אז אנחנו עסוקים בפרק רביעי בחיפוש מוטיבציות שמעוררות אותנו לעסוק בפרטים, להיזהר בפרטים הקטנים, לא רק באופן כללי להיות זהירים וערנים, ערנים לפרטים הקטנים. אז עסקנו בשתי רמות, ומה שמאפיין את שתי הרמות הראשונות, אלו אנשים עם איזושהי מודעות עצמית גבוהה. עם מודעות מאוד גבוהה לעצמם, או שהם רוצים שלמות, או שהם חשוב להם מאוד, יש להם הערכה שלהם בינם לבין עצמם. ואז אתה אומר, בוא נשתמש במודעות שלכם מאוד גבוהה לעצמכם, שאתם מבינים שבסוף זה תלוי בפרטים. אתם אדם שהוא דורש מעצמו שלמות, או שדורש מעצמו מעמד, אז הוא נהיה פדנט, הוא נהיה דקדקן בפרטים, כי הוא מבין ששם זה האיכות, שם האיכות של המעמד שלו, או האיכות של ההישגים. אבל זה אנשים שהם באמת אנשים מיוחדים, אנשים מיוחדים כאלה, אנשים מובילים בחברה, אנשים איכותיים. רוב הציבור הוא לא כזה. רוב הציבור אנשים לא עסוקים באיך אני רואה את עצמי, ולא הרצון שיהיה משהו שלם. רוב האנשים, הסיבה שהם עושים דברים בעולם הזה, כי צריך. רוב האנשים עוסקים דברים בעולם הזה כי צריך, כי אין ברירה, כי ככה העולם עובד. לא כי הם שואפים לשלמות. רוב האנשים לומדים למבחנים, למשל, תנסו לזכור בבית ספר, רוב האנשים מנסים להוציא ציון טוב במבחן, לא כי חשוב להם לדעת היטב את החומר, זה מאוד מאוד חשוב להם לדעת היסטוריה ברמה מאוד טובה, כי זה נושא חשוב בחיים, היסטוריה, ולכן הם דורשים מעצמם ידיעה מאוד ברמה גבוהה בהיסטוריה. רוב האנשים זה לא מה שגורם להם ללמוד למבחנים בהיסטוריה, וגם לא רוב האנשים בגלל שלא, אני אדם שלא יבין בהיסטוריה, זה כאילו זה פחיתות, אני כאילו אדם לא מן היישוב, לא מכובד מספיק בעיני עצמי, מה אני לא מבין בהיסטוריה. רוב האנשים לא למדו לבגרות בהיסטוריה, לא בגלל זה ולא בגלל זה, אלא למה? כי צריך, כי אם אתה רוצה לדעת בגרות, אתה צריך ללמוד היסטוריה, למה? ככה. אז אין ברירה, אם אתה רוצה שלך, זה מין גלגל שיניים כזה, אם אתה רוצה להתקבל, ללמוד מקצוע טוב, אתה צריך בגרות, אתה צריך בגרות, צריך מבחנים, אתה צריך מבחנים, אתה צריך לקום בבוקר ללמוד למבחן. למה? ככה זה הגלגלים של העולם. ורוב האנשים ככה חיים. רוב האנשים זה נקרא המון. מה שדוחף אותם לעשייה ולרצינות זה לא משהו אישי, אלא העולם, הכרח המציאות, אין ברירה, ככה זה עובד. ולכן, עם ההמון, ספר דבר בשפה של ההמון, והיא שפת הדין. ההמון חי את הדין, כמו שהוא כותב מיד, הערה לכל ההמון, הנה השכר ועונש עצמה בראותו עומק הדין, עד אחד מגיע, ראוי להזדעזע, להתחרט תמיד, נעמוד ביום הדין, מצדק לפני בראש, כרקתו מתגד כל דבר, קטון וגדל, גדול, אמור חזל, מגיד עם השכו, מגיד לו לאדם בשעת הדין. כן, אז הנושא שלנו הוא הדין. אנחנו צריכים קצת להבין את המושג הזה שנקרא מידת הדין. מה זה הדין הזה? העולם הזה שאנחנו מכירים אותו, רובו של העולם, כמעט כולו, בנוי על פי דין. כמעט כל המציאות כולה בנויה על פי דין. מה זאת אומרת דין? דין, זאת אומרת שיש חוקים, ואם אתה לא מציית לחוקים ולא עובד לפי החוקים, אתה מיד חוטף. אם אדם יקפוץ ממגדל בין 10 קומות, אז הוא או שהוא ימות או ישבור את כל הגוף שלו. למה? ככה זה, זה החוק. אין דבר כזה. מי ששם את היד בתוך האש, יסרף. מי שלא יקום לבוקר לעבודה, לא יהיה לו פרנסה. מי שלא ילמד מקצוע, לא יהיה לו עבודה. אין חוכמות בעולם, יש חוקים. יש חוקים. מי שלא יעשה טיפול האוטו, אז אותו יתקלקל. מי שלא ישלם מס הכנסה, יהיו לו צרות. העולם כולו, כל המערכות, גם המערכות הביולוגיות, הפיזיקליות, וגם המערכות החברתיות, בנויות ככה לפי דין. אין, אז עברת באור אדום, אתה תשלם כנס. זה דין. אין אפשרות לעקוף את הדין. העולם בנוי מלא 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 חוקים. כל העולם מלא מלא דינים, מלא חוקים, והם חוקים חדים, ברורים, במיוחד חוקי הטבע. כן, העולם כולו, כל הטבע כולו בנוי בדין. אם רגע אחד הכבש לא שם לב, אז הזאב טרף אותו. אם לקח את הסיבוב במכונית בצורה לא נכונה, אתה טיפול לתהום. למה? כי עברת על חוקי הפיזיקה, ולפי כל חוקי הפיזיקה לקח את הסיבוב לא נכון, אתה טיפול לתהום. למה? ככה, זה החוק. אין הפתעות, אין פה, אין ויתורים, אין הזדמנות, אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה, אין אפשרות לעשות, רגע, בוא, ככה זה עובד. והדין בנוי מפרטים קטנים, העולם כולו בנוי מפרטים. אם לא עשית, לא שילמת, אז לא זה. אם לא אכלת, אז כל דבר. יש המון מערכות פה בגוף, הכל עובד בצורה מדוקדקת. אין פרטים, אין אפשרות לטייח את הפרטים. אם לא, אז הפרטים לא הושלמו, אז לא יהיה. אם לא השקיט בזמן את הגן, את הגינת ירק, לא יצמחו צמחים. ואם יש עורק אחד בגוף שסתום, אז יהיה בעיה בריאותית. אין, כל פרט הוא חשוב. העולם ככה בנוי, וכמו שזה נכון בחוקי הטבע, זה הרבה, בהרבה מובנים נכון גם בחוקים החברתיים. חוקים החברתיים בונים פרטים קטנים. לא הגשת את זה בזמן, אז לא קיבלת, לא עשית את זה, לא עשית את זה. בירוקרטיה אנרכית, הכל מלא חוקים שאין בהם טיפת סלחנות. למה? ככה העולם עובד. העולם הוא מרקם של המון המון פרטים קטנים. ככה המציאות עובדת. המציאות הטבעית, המציאות החברתית, המציאות המדינית, היא בנויה כך ממרקם של המון 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 פרטים. וכמו שזה נכון בגשמיות, אתה דבר ברוחניות, אין סיבה להגיד שלא. כמו שזה נכון בעולם הפיזי, נכון בדיוק כתב, אבל זה הדבר בעולם הרוחני. גם בעולם הרוחני, אי אפשר להגיע להישג רוחני משמעותי בלי הפרטים. ומי שלא עשה את הפרטים, אז מיד לא יהיה לו, העולם הרוחני שלו מתפרק. כמו שאדם שהכניס את היד לאש הוא משרף. אז אדם שלקח עם היד שלו ממון שלו שלו, אז העולם הרוחני שלו נשרף. אדם שאם אדם אכל אוכל לא בריא, אז מיד נהיה לו קלקול קיבה. אז אדם שאכל אוכל לא כשר, מיד העולם הנפשי שלו מתקלקל. בדיוק אותו דבר. הדין הוא מיידי. הנזק הרוחני והנפשי הוא מיידי, פרטי. כמו ככה העולם עובד. וככה נכון לדבר עם ההמון. ההמון מבין את שפת הדין. ככה זה עובד. עזור, אני יודע, זה לא מעניין אותך, אני יודע שאתה לא מתלהב מזה, זה לא אין לך מוטיבציה אישית, אבל ככה זה עובד. כמו בגשמיות, כך גם ברוחניות. ואם תאמר, לא, אל תגזים. בגדול אני צדיק. בגדול אני בחור טוב. בגדול אני זה. אל תאמת כל פרט הוא כזה חשוב. לא נכון. אומר הרמח"ל, תסתכל. הקדוש ברוך הוא מדקדק עם החסידים כחוט השערה. הקדוש ברוך הוא לא אומר, העולם הרוחני לא בנוי ככה, שבגדול הבן אדם צדיק. אין דבר כזה. כמו שאין דבר כזה, בגדול הלב שלי עובד. יש כמה בעיות, האורק הזה סתום וזה, בגדול. אין דבר כזה בגדול. בגדול המכונית עובדת. נכון שיש כמה חוטים קרועים, אבל בגדול הרוב המנוע בסדר. אין דבר כזה. שני חוטים קרועים, אז אי אפשר לנסוע. הבגדול לא אומר לו שאין לו שום משמעות, הבגדול הזה. זהו, טעית, שני חוטים, האוטו לא נוסע. נקודה. בגדול המכונית טובה, נכון, בגדול, אבל לא שמת דלק, אז המכונית לא תיסע. אותו דבר ברוחניות, בדיוק אותו דבר. אין בגדול. כדי להמחיש לנו עד איכן הדברים מגיעים, הרמח"ל פותח איתנו את התנ"ך. פותח איתנו את התנ"ך, הוא כתב בתחילת הפרק, ש... אחד הדרכים לשפר את מידת הזהירות זה ללמוד תנ"ך, כך הוא כתב בתחילת הפרק. ובדרך פרט, מה שעוזר, יצא לו מה שילומד את עומק הדין, כך הוא כתב בתחילת הפרק, מה ילמד את עומק הדין? זה יצא מעיון במעשים הכתובים בספרי הקודש, מלימוד במאמרי חז"ל. אז מי שרוצה להבין מה זה עומק הדין, נא ללמוד כתבי הקודש, נא ללמוד תנ"ך. אז בואו נתחיל, אומר הרמח"ל. נלך לאברהם. מי זה אברהם? אברהם אבינו הוא הדבר שהכי הכי הוא מצטיין בו, זה אהבת השם. אם יש דבר שאברהם ממש ממש ענק בו, זה אהבת השם. אהוב לקונו. אין אדם שהגיע למדרגה מדהים. ישעיהו הנביא אומר, אברהם אוהבי. מי זכה לתואר הנפלא הזה? אהבת השם. טוב, בגדול אפשר לומר שאברהם אבינו אוהב השם. אין דבר כזה בגדול. הקדוש ברוך הוא בוחן את אהבתו של אברהם ודורש פרטים קטנים וביצוע מושלם של אהבה, והוא לא אומר, שמע, באופן כללי אברהם אבינו אדם מאוד אוהב. אין דבר כזה. פעם אחת היה מבחן של אהבה, אברהם לא דקדק, לא עמד במבחן של אהבה עד הסוף, מיד הוא חטף. לא פלט מן הדין. באיזה דברים? בנושאים אהבה. באיזה נושא אהבה? מי שיש, כשיש יחסי אהבה, אז בין אנשים אוהבים, יש אמון מלא. אם אתה אוהב מישהו, סומך עליו בעיניים עצומות. ככה זה שאנשים אוהבים אחד על אחד את השני, סומכים, בוטחים אחד בשני. ואמר, אם לא בוטח, מה אומר? במה אדע כי ירשן? מה אתה לא סומך עליו? חשבתי שאנחנו אוהבים, לא? מה אתה אומר? במה אדע כי ירשן? מי אמר שאני ירש את ארץ ישראל? הבטחתי לך את ארץ ישראל. אמרתי לך, הארץ הזאת שלך. אמרתי לך, דיברנו על אהבה, לא, אז מה אתה שואל שאלות? אתה לא ממש מלא אהבה. אברהם אבינו, הוא כזה אוהב, מה? אז הוא שאל, בסדר, פעם אחת הוא רצה. לא, אין, דווקא כשאוהבים מאוד מאוד, אז כל פרט הוא מאוד רגיש. אין דבר כזה. זאת אומרת, מה חשבתי שאנחנו אוהבים? אז הקדוש ברוך הוא מיד, יש דין. ידוע תדע כי גר יזרעך, אומרת הגמרא בנדרים, מיד אברהם אבינו נענש. מה נענש? אתה פקפקת ביחסי אהבה, כלומר, אנחנו לא מספיק בקשר. טוב, אז תראה מה קורה. הבנים שלך, כן, הם יהיו בחוסר קשר. הם יהיו בגלות, חושך מצרים, לא ידעו מה קורה. יצטרכו ללמוד על בשרם. מה זה נקרא שיש ספק באהבת השם? מה זה נקרא שיש חולשה באהבת השם? אין אהבה, להתראות, תסתדרו לבד. אני הולך, נראה אתכם מסתדרים לבד במצרים. תלמדו מה זה, מה זאת אומרת לפקפק בספק הזה, האם אנחנו ביחסי אהבה עם הקדוש ברוך הוא. מה בסך הכל אברהם אמר? הוא הרי מלא אוהב. לא, זה נקרא פרטים קטנים. אהבה זה לא מילים גדולות. אהבה נבחנת בפרטים הקטנים. אם אדם אוהב, אז זה עד הסוף. אהבה נמדדת שם, לא בסכמטי, בפרטים הקטנים. פעם שנייה, אברהם טעה בעוד. חזל, טוב, זה רמות עליונות של חזל, מה שמבקרים את אברהם אבינו. אברהם אבינו קרת ברית עם אבימלך בלא ציווי של מקום. עם שני אנשים יש ביניהם אהבה מאוד 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 גדולה. לא אלא הדעת שאחד יכרות ברית אהבה עם מישהו אחר בלי לספר. דמיין לעצמנו שאדם נשוי למישהי כבר כמה שנים, והוא לא מספר לאשתו שהוא מחליט להתחתן עם עוד אישה. הוא לא מתחתן עם עוד אישה אחרת, הוא לא מספר לאשתו. רק אחר כך נודע לה שבעלה התחתן עם עוד מישהי. מה זאת אומרת? חשבתי שאנחנו אוהבים, לא שאתה מספר הכל. מה זאת אומרת? לא הולך להתחתן עם עוד מישהי בלי לספר לי? איזה מין אהבה הזאת? כך נראית אהבה? קוראת ברית עם אבימנו, חשבתי שהברית היא בינינו. לפחות לעדכן, הרי הקב"ה אוהב אותך, אנחנו עושה אהבה. עושה אהבה זה לספר הכל. בטח דבר דרמטי ומשמעותי כמו לכרות ברית, לא פחות מברית עם מישהו אחר. אז אני, אם ככה אתה קורא ברית עם אחרים, חשבתי שאנחנו אוהבים. טוב, אז אני משה שמחת בניך שבעה דורות. ייקח זמן ארוך ארוך עד שדוד המלך יגיע לירושלים, עד ששלמה ימלא בית המקדש, ייקח שבעה דורות, ייקח זמן. יכול היה לפני כן לבוא, חשבנו שאנחנו אוהבים, תאמר שלא. טוב, אז הכל אהבה מתעכב. מה אברהם? הרי הוא מלא אהבה, הוא אוהב השם כזה גדול. כן. אבל דווקא כשיש אהבה מאוד גדולה, אנחנו דורשים דיוק בפרטים. ערנות לפרטים. אתה רואה שהעולם הרוחני לא בנוי בערך. העולם הרוחני הוא לא בנוי בגדול, אין בגדול. כמו בעולם הפיזי, כמו בעולם העולם הטבע, כך גם בדיוק בעולם הרוח. בעולם הרוחני, אהבת השם זה נושא רציני. בגדול, אין בגדול. יש פרטים, 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 וככה זה נבחן. אהבה, יש לה מבחנים, היא צריכה לעמוד במבחנים הקטנים. אם יש כישלון במבחנים הקטנים, כבר יש סדק, סימן שאלה על אהבה. אנחנו צריכים להגיע לזה. אתה עכשיו קופץ לסוף הפרק. סוף הפרק הוא עושה כזה. בינתיים אנחנו בדין. בינתיים אנחנו מדברים בשפת ההמון, ושפת ההמון היא שפת הדין. שפה של דינים. יעקב, מה המידה המיוחדת של יעקב? תיתן. אמת. יעקב הוא איש אמת. אבל זה מידה נפלאה. יעקב הוא איש אמת. הולך עם האמת. זה דבר כזה נפלא. הוא המצטיין ביותר בנושא האמת. כן, זה ההצטיינות המיוחדת של יעקב. איש אמת. יעקב מידתו אמת. טוב. הוא כל כך אמיתי. שהוא אומר לרחל את האמת. מה אומר לה את האמת? רחל בוכה לו. אומרת לו, תבה לי בנים ועם עין. מת אנוכי. מה אומר ליעקב? את האמת. מה האמת? התחת אלוקים אנוכי, השם אנחנו מפרמתן. מה אני אלוקים? זאת האמת. מה האמת? אני לא אחרי ילדים. איפה הילדים? קדוש ברוך הוא. הוא אמר את האמת. כן, אמרת את האמת, אבל תקשיבי, צריך לדעת מה אומרים אמת. איך אומרים אמת? אמרת את האמת, אבל בצורה שהיא לא מאוזנת. לא כך אומרים אמת. גם כשאומרים אמת צריך לדעת איך אומרים אמת, באיזה צורה אומרים אמת. הוא מצטיין באמת, נכון. אבל זה לא מספיק כשאתה איש אמת. צריך לדעת גם איך אומרים אמת. אמרו המדרש, כך עונים את המעוקות, כך תעונה לאישה בשש למועקה. יש פה אישה עקרה, אין לה ילדים. אתה אומר לה את האמת בפרצוף. שמי, אני לא אשם, לך אל הקדוש ברוך הוא. זה האמת. אבל ככה מדברים עם אישה עקרה, שיש לה מועקה, היא שופכת לך את הלב. אמת, אמת, אבל תחשוב, תגיד בצורה שתיישב את ליבה, תעודד אותה. כן. אז זה לא דרך ארץ, זה הוא אומר, צריך להגיד את האמת. הוא רוצה לרומם את משפחתו לאמת למיטה. האמת למיטה, יש לנו ביטחון בהשם, וצריך להתפלל אליו, וזה האמת. מהי האמת? יש ריבונו של עולם, והוא מנהל את העניינים, וצריך להתפלל אליו. מה, נכון, זאת האמת, אתה צודק שאתה רוצה לרומם את רחל האמת הזאת, אבל לפעמים צריך לדעת גם איך להוביל אנשים אל האמת. לפעמים האמת היא חדה, לפעמים אדם אומר, אדם הוא איש מאוד אמת, אומר לכולם את האמת בפרצוף. הוא לא משקר אף פעם, אומר לכולם את האמת. הוא לא יכול לגמור ככה את כולם, אפשר עם האמת להגיד לאנשים את האמת, לגמור אותם. הוא אומר רק דברים נכונים. חז"ל אומרים, במסכת כתובות, פרק שני, נכון? בית שמאי אומרים, לא להגיד קלה נאה וחסודה. כן? אדם מגיע לחתונה של החבר שלו, אומר, תופס אותו בצד החתן, תגיד לי, מה התחתנת איתה? היא לא לרמה שלך, היא לא נראית טוב, מה אתה? הוא אומר את האמת, האמת היא לא בשבילך הקלה הזאת. הוא אומר את האמת, אבל הרסת לו את החתונה. הוא כולו שמח וצועל, יש לו קלה, והרסת לו את המצב רוח. נו, זה, מה עשינו? אומרים בית הלל, אל תגיד ככה, זה לא בסדר. תגיד לו קלה נאה וחסודה, מה אתה רוצה עכשיו? אתה לא תגיד אותה אמת. בסדר, אבל זה עכשיו, מה שטוב לו, הוא צריך לשמח אותו, זה את לאט, בשלבים. תעזור לו, תבנה אותו. לכן גם יעקב קיבל עונש. דין, מה זה דין? אין פשרות, מיד, טק. אין טוב, בגדול, יעקב הוא איש אמת, כן, אין דבר כזה. מה אמת? בניך עומדים לפני בנה. האמת? האמת עד הסוף. האמת היא שיוסף עתיד להיות משנה למלך, והאמת הזאת צריכה לצוף בצורה חריפה וברורה. והיא תצוף, האמת, והם יעמדו מול האמת. פרשת ויגש זה פרשה שבה האחים עומדים מול האמת. היא תופחת על פניהם, וזה מאוד מאוד מביך את האחים. לא יכלו לעמוד, זה בושה. מראה אומרת שזה אי אפשר לתאר את הזעזוע של הבנים. הם עומדים מול האמת, אמת מטלטלת, הם להגו ליוסף, צחקו עליו, הם אחרו אותו, פתאום האמת מפוצץ עליהם בפנים. מאוד, מאוד כואב, מאוד. טוב, אבל רצית האמת, לא? לכן האמת עד הסוף, הנה, האמת מפוצץ עליהם בפנים. צורה מאוד, מאוד, מאוד מביכה, מאוד מבישה. יעקב הולך עם האמת עד הסוף. מה זה האמת? האמת היא שהבת שלו דינה, כן? לא ראוי שהיא תתחתן עם מישהו שלא ראוי. זאת האמת. מה האמת? שהיא צריכה להתחתן עם בחור צדיק. ככה האמת. אז ברגע שעשיו מגיע, להיפגש עם יעקב, אומרים חז"ל שיעקב יחביא את דינה בתיבה. למה? שלא ייקח עשיו. זה האמת, נכון? לפי האמת, דינה לא ראויה לעשיו. עשיו הוא רשע, ודינה בת על מתחכם. לא ראוי לדבר הזה. אומרים חז"ל, רגע, אבל מנעת חסד מאחיך. מה עם החסד? אמת, נכון, אבל מה עם החסד? אולי תעשה חסד עם עשיו. תיתן לו את הבת שלך, והיא תחזיר אותו בתשובה, תחזק אותו מבחינה רוחנית, תעודד אותו ללכת דף יומי, תעודד אותו להתחזק, תבנה אותו ברוחניות. אמת, אבל מה עם החסד? שכחת את החסד? תלך עם האמת עד הסוף, לא ראויה. נהנה של זה יעקב. אמר לה הקדוש ברוך הוא, למס מראה הוא חסד. כן, עוד מעט נגיע ליוסף. רגע, נגיע. ורחל, טוב, רחל זה משהו אחר, היא נשואה ליעקב. זה צודק, יש את איש. אבל דינה יכולה להתחתן, הכל פתוח. לא ביקשת להשיאה לעשיו, עשיו אומנם הוא רשע, אבל יש לו יתרון אחד, מה הוא? מעול. לפחות עשה ברית מילה. מה יקרה בסוף? מי לקח אותה? שכם, בן חמור, הראל. לא רצית לזה. תראה, יצא בצורה עקומה. אז יצא, מה יצא? שבסוף היא משפיעה על אומות העולם, בקשר אומות העולם, אבל לא בצורה שהיינו רוצים, בצורה ישרה, בצורה עקומה. היא מתגלגלת לבית של שכם, ואז בצורה מאוד לא אידיאלית, נוצר מגע עם אומות העולם, וככה דינה יוצרת קשר. היה ראוי שנעשה את זה בצורה של חסד, בצורה יזומה. בוא נעשה חסד עם עשיו. לא ביקשת לעשייה דרך היתר, זה דרך איסור. הלכת עם האמת, אבל מה עם החסד? בסדר? זאת אומרת, זה לא שיעקב רשע, אבל האמת שלו היא לא כללה, היא לא הייתה מאוזנת ברמה של יעקב אבינו. ומה? אבל יעקב הוא איש אמת, אין דבר כזה. אנחנו, הקדוש ברוך הוא, העולם הרוחני דורש דיוק מוחלט. בפרטים הקטנים, עד הסוף, גם האמת צריכה להיות משוקלת, מדויקת, מזוקקת, עם החסד ועם הסבלנות, והכל הכל, איך בונים אמת? אם לא, מיד יש דין. דין נוקב. אין פשרות, אין ויתורים, אין סליחות, אין טוב, לא נורא. יש לך סך הכל, יש לך הרבה דברים, זכויות, הרבה דברים טובים, יש הרבה מליצי יושר על יעקב, לא עוזר, כלום. שום מליצי יושר, שום זכויות. עשית טעות, צריך לשלם. גם יוסף. מה המעלה הגדולה של יוסף? אפשר לראות שהמעלה הכי גדולה של יוסף זה ביטחון בהשם. איזה בן אדם מלא ביטחון בהשם. כל הזמן הוא אומר, אלוקים חשבה לטובה, ולא אתם מחרתם, כי אלוקים מחרב. הוא לא כועס על האחים שלו, הוא לא מקפיד עליהם, מרוב שהוא בטוח בהשם שהכל לטובה. וכשהוא מגיע לפרעו, אז הוא אומר, אלוקים נתן לי, והכל, אלוקים יענה את שלום פרעו, והוא, הכל, הכל, אין לו טיפת טרוניות ולא תלונות, שום דבר. אני לא שומע. הנה עכשיו יוסף, הנה. עוד לפני זה היה לו ביטחון. כן, גם לפני, כשהוא מגיע לבית פוטיפר. אז הוא לא מקטר, מה הוא עושה? הוא עושה דברים יפים. זאת אומרת, הוא אומר, שם השמיים שגור על פיו. כל דבר אומר בעזרת השם, בעזרת השם. כל דבר אומר בעזרת השם. מלא ביטחון בהשם. עושה חיל, השם מצליח בידו. למה? שם שמיים שגור על פיו. כל הזמן אומר דברים טובים. גם בבית הסוהר, כל הזמן שם השם נמצא על פיו. כל הזמן הוא עושה דברים טובים. איפה שהוא נקלע, אומר, הקדוש ברוך הוא הביא אותי לכאן, צריך לעשות דברים טובים. פעם אחת יוסף מבקש קצת עזרה מאיזה גוי ששר המשקין, כי אם זה חרטני, בום, חשבנו שאתה בוטח באשר, אז פתאום אתה מבקש עזרה מהמצרים, נוספו לו 2 שנים בכלא. עוד שנתיים, היה אמור להשתחרר אחרי 10 שנים, השתחרר אחרי 12 שנים, עוד שנתיים בכלא. על מה? ברמה, אתה ביטחון באשר, ביטחון זה ביטחון, ועד הסוף. אם הקדוש ברוך הוא הביא אותך לפה, צריך לפתוח בו שהוא גם יוציא אותך מפה, מתי שאתה צריך לצאת. אתה לא בוטח עליו, אתה בוטח על המצרים. בבקשה, בוא נראה אותך. נראה אותך עם המצרים. המצרים זה לוקח זמן. היית יכול לצאת עכשיו, אחרי 10 שנים. החלטת לעזוב את האמונה באשר, ללכת אחרי האמון המצרים? טוב, בוא נראה אותך. תסתדר עם הקצב של המצרים, והקצב שלהם, שנתיים, וישכחר, כן. אני לא שומע. ברמה של יוסף, ואנחנו דורשים ממנו, שהוא יהיה לו ברור לגמרי שהקדוש ברוך הוא הביא אותו לפה, כנראה שהוא פה נמצא. והוא כבר, הקדוש ברוך הוא יראה דרכו, הוא הביא אותו לפה. הרי הוא רואה שהקדוש ברוך הוא נותן לו פתרונות של חלומות, נכון? יש לו סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא פותר לו חלומות. הוא יודע להבין, הוא יודע, כנראה שיש פה הקדוש ברוך הוא איתו. השם מצליח, הוא רואה שהשם איתו. אז כנראה הוא יודע מה הוא עושה פה, אתה רואה שאתו נוכחות האלוקית. טוב, אז יש פה איזה מהלך, בוא תתן לו לקרות. יוסף עצמו, פרשת שבוע, פרשת ויחי. חנת את אבי בלי רשותו של מקום. מה זה ביטחון בהשם? אם יעקב הוא צריך שגופו יישאר שלם, אז הוא יישאר שלם. למה? כי זה יקרה, אל תדאג. מה אתה חושש, צריך רופאים ולחנות, יתר ביטחון. שוב, אתה סומך על המצרים? על הרפואה, על חניתה המצרית, מה אתה לא סומך? על זה שאם יעקב מגיע לו שגופו יישאר שלם, אין רימה ותולעה שולטת בצדיקים, אז אין רימה ושלא תסמוך על זה. מה אתה צריך להבטח את זה ליתר ביטחון, לעשה לו גם חניתה, תסמוך על זה שאין רימה ותולעה שולטת בצדיקים. כן? מי? מי? האחים של יוסף. כן, הם מבינים שכנראה זה ההנהגה האלוקית עכשיו. זה שאין אוכל פה ויש אוכל שם, כנראה שרצון השם שנלך לשם. זה ההנהגה האלוקית עכשיו. ככה הם הבינו. יעקב ראה ברוח הקודש, אז זה רש"י מביא. יש עבר מצרים, רש"י מביא ברוח הקודש. הוא ראה, יש משהו במצרים, צריך ללכת לשם. רש"י כותב בפרשת מקץ. יש עבר נצר ברוח הקודש, יש שם משהו. יש לנו איזה חלק שם, שנגיע לשם. טוב, אז זה עכשיו רצון השם. או ששמע שהאחים אומרים על יעקב עבדך אבינו ושתק. למה הוא שתק, יוסף? כי הוא לא רצה לשבור את התוכנית. הייתה לו תוכנית. יוסף הייתה לו איזה תוכנית. אם הוא היה שותק, אלא לא היה שותק, הוא היה מתפרץ. מה פתאום? מה אתה אומר עבדך? זה אבא שלי זה יעקב. היה הורס את כל התוכנית. כל התוכנית הייתה שלו כך לקח, שבסוף הוא יתגלה אליהם בזמן שהוא רוצה. אז זאת אומרת, התוכנית שלך מאוד חשובה לך, כל כך חשובה לך, שבגלל זה מה? אתה לא מוחק כשהם אומרים, עבדך אבי, סליחה. אתה לא סומך את הלוחנית, על התוכניות של הקדוש ברוך הוא? אתה מתכנן פה איזו תוכנית, מה אתה רוצה לעשות עם האחים, לאיפה הוביל אותם? אולי לקדוש ברוך הוא יש תוכנית אחרת. אתה צריך לכבד הורים. אתה צריך להגיד, למחות. סליחה, לא מדברים ככה ליעקב. אתה אבא שלי, שכיבוד הורים, לא מוכן שיקראו לו עבד. עכשיו גילית שאתה יוסף, שני אחים. לפני הזמן שתכננת, תבטח בתוכנית האלוקית. אתה תעשה את חובתך, תכבד הורים, התוכנית האלוקית, תיתן לה, תסמוך עליה. אלא מה? אתה היית מאוד נעול על התוכנית שלך, שעכשיו אני עוד לא מגלה שאני יוסף, אני מחפש בדיוק את העיתוי. איפה הביטחון שלך מהשם? אז לכן הוא מת לפני לך, לא בטחת ברמנו של עולם, בטחת בתוכנית שלך, טוב, אז תראה עם התוכנית שלך, אתה מת לפני הזמן, נתת לעצמך, לתוכניות שלך מקום, אז התוכניות שלך, טוב, אז הקדוש ברוך הוא מסיר, זז הצידה, נראה אותך מסתדר. טוב, הכל זה ביקורות מאוד מאוד גבוהות של חז"ל, על מה? על אנשים גדולי עולם, נו באמת, אין לכם מה לעשות, לדקדק איתם בקטנות, הם אנשים כאלה צדיקים גדולים. לא נכון. אין דבר כזה. כל טעות היא חשובה. הדין הוא דין נוקב. הדין הוא מיידי. דוד המלך. מה מאפיין לדוד המלך? דוד המלך הוא איש הרגש הגדול. דוד הוא איש מלא רגשות. כותב את תהילים. דוד מלא שירות ותשבחות וזמירות. וכולו התרגשות. כולו הדבקות. רגש עצום של עבודת השם. זה איש רגש אדיר דוד המלך, אין כמותו. נעים זמירות ישראל. איזה אדם מלא רגש. מצוין, אבל מרוב רגש הגזמת, טעית. מה הטעות? הוא קרא לדברי תורה זמירות. פרק שלם בתהילים, קי"ט, כולו שבח לתורה. פרק שלם הכי ארוך בתהילים, כולו שבח לתורה. עכשיו אומר דוד, זמירות היו לי חוקיך. כשאני לומד ללכות בשר וחלב, זה בשבילי כמו זמירות שבת, ללמוד בשר וחלב. אני לומד איסור ואתר, זה בשבילי כמו לשמוע דיסק יפה של מוזיקה. סליחה, ככה אתה מתייחס לאיסור ואתר כמו איזה דיסק יפה ששומעים. זמירות, נחמד כזה. ודאי דוד רצה להביע פה את האהבה שלו לתורה, אבל יש פה איזה מסר לא ברור. אתה מתייחס לתורה כאיזה משהו של רגש. סליחה, תורה זה לא רק רגש. תורה זה עמל, תורה זה שכל, זה לימוד, זה ירידה לפרטים, זה עיון, זה זהירות. תורה זה דבר מאוד 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 מסובך. תורה זה לא רק רגשות וחגיגות ושירים וריקודים. תורה זה עסק רציני. אז כן. שירה זה לא זמרה. יש הבדל בין שירה לזמרה. שירה, מסביר הרב קוק, זה הבעה רוחנית כללית. זמר זה התרגשות. למשל, אפשר לראות את זה. יש היום למשל שאומרים על מישהו שהוא משורר, כותב שירה. מה הכוונה? כותב משהו מאוד גבוה כזה. שירה זה דבר כזה גבוה. ויש אדם שהוא כותב פזמונים. אז הוא כזה משהו מלחין. כן, מלחין מוזיקה, זה בין לחן. זמר זה לחן. זה לא המילים מהמעניינות, זה לחן. ועד שלומד תורה, זה כמו שאני שומע, זה מוזיקה נחמדה. סליחה, זה מפחית קצת מחרדת הקודש, מהעמל, מהרצינות ומהאחריות של לימוד תורה. רגש, רגש, אבל רגע, יש פה עוד דברים. קצת המאיזון. דוד מעלה את ארון הברית לירושלים. הארון זה התורה. מה אומרת הגמרא בסוטה? שכח דוד הלכה פשוטה, דבר שכל תינוק יודע אותו, שלוקחים את ארון הקודש בכתף יישאו. כל תינוק יודע שלוקחים את הארון בכתף. מה עשה דוד? שם את הארון על עגלה. בגלל שהוא שם את הארון על עגלה, שמתו הבקר, ואז עוזה החזיק אותו, מת עוזה, פרץ פרץ ועוזה, כל הכנסת ספר התורה התעכבה, ארון הקודש התעכבה, צריך לשלוח אותו עוד פעם עכשיו לכמה חודשים, הכל התעכב. למה זה? מה ההבדל בין לסחוב תורה על הכתפיים לבין לשים תורה בעגלה? כשאתה שם את ארון הברית על העגלה, הכל נחמד, הם סוחבים, הפרות סוחבות, נכון? אנחנו יכולים לשיר ולרקוד ולשמוח. כשלוקחים ספר ארון הברית על הכתפיים, קצת כבד, זה עמל, זה מאמץ. זה לא רק שירות וריקודים, זה לא רק חגיגה. יש פה גם טרחה, אנשים מזיעים, זה קשה, זה פסובך. זה קצת יותר מאוזן. לימוד תורה זה לא רק חגיגה. כשאתה טועה וקורא לתורה זמירות, בעצם מה אתה אומר? תורה זה משהו נחמד כזה, שמים על העגלה והיא זורמת ואנחנו שרים. רגע, זה קצת לא מאוזן. אז הנה, נענשת, שכחת הלכה פשוטה. מה זאת אומרת שכחת? אתה גרמת לעצמך לשכוח את ההלכה הזאת. אתה הגזמת בהצגה הרגשית של התורה. ודאי דוד התכוון לטובה, רגש בעבודת השם, דבר כזה נפלא. מידת הדין מדקדקת. היה פה יותר מדי רגשנות. היה חסר פה העמל והאחריות והעול של התורה. אז מיד מידת הדין מגיעה, דוד שוכח הלכה פשוטה שהיא משקפת בדיוק את הנושא. מה שכחת? את הנסיעה בעול, את העבודה הקשה. הנה, עכשיו מתעכבת השמחה, נעצרת, מושבתת. עכשיו שמונה חודשים צריך, כמה חודשים צריך להתעכב. התערבבה שמחתו, לשון הגמרא. שם, באותו אירוע של הכנסת ארון הברית לירושלים, הבאת ארון הברית לירושלים, דוד מחרקר בכל עוז לפני השם. כולו שירה וריקודים עם כולם. אין. מיכל מסתכלת מהחלון, נכון? והיא בזה בליבו. מה זה הדבר הזה? מלך, הוא מלך, צריך לשמור קצת על איזה איפוק מסוים, אז שהוא לא יכול להיות ככה כמו כולם. צריך לשמור על איזה מעמד. כולם רוקדים, אבל הוא ככה יותר מתון. איזה כבוד עצמי, איזה מעמד מלכותי, איזה מרחק מסוים, דיסטנס כזה. זה צריך לשמור על מעמדו. אז היא מוכיחה את דוד, אומר, מה אתה ככה רוקד עם כולם, עם כל העם, עם השפחות ועבדים וזה, ואיפה אתה, איפה המעמד המלכותי שלך, איפה האיפוק? קצת צריך איזה איפוק, איזשהו ריסון עצמי, תוצאה של המעמד, שמחייב. סליחה, את מדברת על איפוק, זה לא בזמן הנכון. איפוק אפשר מול נתינים, אבל מול אהרון, מול הקדוש ברוך הוא, אין, כולנו, אין מלך, אין מלכויות, אין כלום, כולנו עבדים מול הקדוש ברוך הוא. זה לא הזמן. מה הנה אין שם? איפוק. מה זה איפוק? נעצר. היא לא הולידה ילדים. יש לה עקרות, משהו נעצר. היא לא מצליחה להוליד, היא מצליחה לבטא. היא מוחה בדוד, למה אתה לא נוהג באיפוק, למה אתה מבטק בכזאת חופשיות, מה העונש של המדגן מדי? היא לא מצליחה לבטא את עצמה, לא מצליחה להוליד, להביא חיים, רק במותה. ביום שהיא מולידה, ילד היא מתה. היא לא מצליחה לבטא את עצמה. רצית איפוק, רצית לא לבטא. מול ריבונו של עולם, אין איפוק מול ריבונו של עולם. זה כולנו פה צריכים לבטא בשירות ותשבחות, כמה שיותר לרקוד ולשיר, אין כבוד. הרמב״ם כותב הלכות סוכה, שמי שמתכבד בעת שמחה של מצווה, שותה, נכון? שותה. אדם שאומר, אה, זה, אני לא לרמה שלי להשתולל ככה עם כולם בשמחת תורה, זה, בכל זאת, אני, יש לי תפקיד בכיר, אני לא יכול לרקוד ככה כמו כולם, מהרום זה שותה, אתה מבין כלום. עכשיו אין כבוד, נגמר, רק הכבוד של הקדוש ברוך הוא נמצא. אין מעמדות, אין שום דבר. חזקיהו, מה מאפיין את שמו? שהוא חזק בהשם, הוא מלא חוזק. חזקיהו עמד באחד המבחנים הגדולים ביותר. צבא אשור מקיף את ירושלים, ורוב העם בירושלים רוצה להיכנע. כך אומרת בגמרא בסנהדרין, פרק שלישי. רוב העם רוצה להיכנע. וחזקיהו מלא חוזק, מלא אמונה בהשם, יש לו אמונה מאוד מאוד חזקה בהשם, שהשם יעזור לנו, השם יעזור לנו, השם יעשה לנו ניסים. אומר ישעיהו, תחזיק עמדה. חזקיהו עומד בזכות ישעיהו הנביא, מקשיב לישעיהו הנביא, וקורא נס מדהים. מה הנס? מגיע מלאך ומכה את כל צבא אשור, לא יאומן. הכושר העמידה של חזקיהו, זה שהוא כל כך הקשיב לדבר השם, טוב. אחר כך קורא לו עוד נס. מה הנס שקורא לו? הוא חולה מאוד, והוא מבקש, הקדוש ברוך הוא ירפא אותו, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה תתרפא, הוא מבקש סימן. מה הסימן? כתוב שהשעון, הזמן הלך אחורה, 15 מעלות. השעון, כל העולם, פתאום כל הזמן הלך אחורה 15 שעות. ככה כתוב. היה שעון שמש, פתאום השמש חוזרת אחורה. וזה יצר תדמה בכל העולם, השמש פתאום הולכת אחורה. כל השעונים, כל העולם, כל שעוני השמש. אז באו מבבל, שלחו לו שליחים, מלך בבל שלח שליחים, מה זה? כולו מלא התפעלות וזה. מגיעים שליחים ממלך בבל, הזדמנות למה? לקידוש השם. אתה חזקיהו, הרי חזקיהו ודאי, הוא כולו רצה לקדש שם השם לעיני העמים. פתאום פה הוא לא מקדש שם השם. מה הוא אומר אלה? הם באים לראות. מה הסוד הכוח שלך? הם באים לראות, מה הסוד כוחך? היה צריך לגלות, מה הסוד כוחי? האמונה, הדבקות, הנבואה, לאיפה הוא מוביל אותם? לבנק. מביא אותם לבנק לראות כמה מטילי זהב יש לו. זה הסוד הכוח. באים מבבל לראות את סוד כוחך, מה אתה מראה להם? את בית נחותו. כמה אוצרות יש לי בזה? הרסת את הכוח. במקום לקדש שם השם, מיד נגזר עליו, שבניו סריסים איפה? איך אני הולך בבן? אז הם יהיו סריסים איפה? מה זה סריס? חסר כוח. חסר עונים. דלי דלים איפה? בהיכל של מלך בבל. הם יהיו כפופים לכוח הבבלי. אתה לא רצית לראות את הכוח של עם ישראל, אז לא רק שלא יהיה לך כוח, החוסר כוח יהיה, עד רבה, יהיה כולו סריסים של היכל בבל. וזה אנשים צדיקים, זה חזקיה, זה מיכל. כל זה מלמד אותנו כמה אין דבר כזה בגדול ובערך ובאופן כללי. אין באופן כללי. כל פרט מיד יש עליו דין. ודין קשה, דין עוקב. אז אנחנו נצטרך בפעם הבאה לעסוק עוד קצת בדינים, אבל גם לשאול את השאלה, נשאלה פה מים לפנים משורת הדין, כי עכשיו היינו רק דין. ואז אנחנו צריך לברר מה עם הרחמים. בינתיים אין רחמים. אין רחמים ואין כלום, יש רק דינים. זה השפה שצריך לדבר עם ההמון. שפת הדין. אין כל ויתור בפרטים, אין ויתורים. כן. קל וחומר. אבל מה אתה רואה? אז אתה רואה אבל שאין דבר כזה, כל פרט חשוב. תבין, כל פרט חשוב. אז מה אני אגיד? מה אנחנו יותר טובים? זה מה שהגמרא תגיד להמשך. שאם עליהם, אז מה איתנו? טוב.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.